אותו פרק נ"ב הוא לפעמים מתהפך מן הקצה לקצה תוך כדי. ההתחלה שלו מבוססת על מה שהמהר"ל פרס בפרקים שלפני כן, שהתורה נצחית ולא יכול להיות משהו להתבטל בתורה. כך המהר"ל אמר פרק נ"ט, מצד היחס בין העולם העליון לעולם התחתון, תורה מחיית העולם הזה, אם תורה משתנה כל העולם הזה נכבה. כך אמר פרק נ"ו, מצד העולם העליון, שתורה לא שייכת לעולמות האלה, אלף כל שדבר שהוא שייך לעולמות העליון משתנה. שינוי זה רק שייך לעולם התחתון, ופרק נ"ו הסביר ביניהם. אז ככה הוא מתחיל פרק נ"ב. הוא מביא את השיח המפורסם, שגם ברכות, משנה בברייתא שם, בן זונה וחכמים. שלכאורה פשטם של דברים, שלפי בן זונה, ימי חייך על הימים, כל ימיך הלילות, או שאין ריבוי לא לימות המשיח, אז לעתיד לבוא, לא מזכירים סיעת מצרים, ולפי זה, אומר המהר"ל, שיהיו בטלים כמה מצוות לעתיד לבוא. אז הוא מביא את הרשב"א, הרשב"א מתרץ את זה ואומר לא, הפסוק לא בא לקשור בין המצוות לזכירת יציאת מצרים. יכול להיות שלא צריך להזכיר את יציאת מצרים ולא תליב את בן זונה, אבל המצוות לא יזוזו ממקומם.
זה כל המצוות רק על יציאת מצרים.
אז הוא אומר, במצוות פסח מצא ביור חמץ, ככה הוא אומר בתחילה, והענה בעיקר מצא ביור חמץ.
כל המצוות
שלה כשכתוב
בין מה צריכה
לזכירת מצרים? ככה
זה לא. שכן?
הוא שואל על כל המצוות, ועונה הרשב"א, זה לא יתבטא.
כאילו הוא מבין שהרשב"א נותן לנו בעיקרון כזה, הוא אומר שכתוב למען תזכור, זה...
הוא נאמן, לכן הוא נאמן לשיטתו, שכרגע לא בטל שום דבר. והוא עוד נותן חיזוק לדברי הרשב"א, שבכלל זה לא רק ששתי הפסוק לא קשורים, זה לזה, להפוך, הלמען הוא הפוך. זה לא למען שזה התכלית, אלא זה למען שזה התוצאה. הוא לומד את זה ככה, ששבעת ימים תאכל מצות, וכתוצאה מזה שאכלת מצות, אז אתה יכול להבין מה אתה זוכר בימי צאתך מארץ מצרים. אבל זה לא שכל מטרת תחילת המצות זה רק עם זמן תזכור, ולא צריך לזכור, אז לא צריך את המצות. לא יודע, לא מבואר פה עד הסוף בביאור הזה בתוך הרשב"א, מה עם מצוות תחילת קצת מצרים עצמה, שזה גם מצווה, זה היא עצמה בתל הרפואה. אבל המהר"ל בכל זאת עוקף את הרשב"א. אחרי שהוא מחזק את פירושו ומביא לו ראייה, אז הוא עוקף אותו ואומר לי ראה שבכלל הרשב"א לא הבין נכון, אף לבן זומה לא תהיה הצריעה של המטלה. זה המהר"ל, זה יסוד מאוד חשוב, הוא בנה את כל ההקדמה של נצח על המחלוקת הזאת בין בן זומה לחכמים, ושם הוא מאוד מאוד מקצר, ופה קצת יותר מרחיב את המחלוקת, ההקדמה של נצח מאוד קצרה, זה עמוד אחד שבעצם מחבר בין ספר גבורות לבין ספר נצח. כי גבורות הנצח זה ודאי יחידה אחת, תפארת זה עובד סוף של עצמו, גבורות הנצח זה ממש המשכיות, זה הקדמה של נצח, אולי גם הסוף של גבורות, זה נועד לחבר בין הספרים. אז שם הוא מביא את הבריחות, מתרכז מאוד במחלוקת הזאת, וכאן הוא מסביר את זה, ששישת המערה שבן זמן מעולם לא חשב שתהיה עצמי עצמי בטלה, אלא פשיטה לו כל כך, שעצמי עצמי 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 בטלה, שלא צריך ריבוי בפסוק לזה. לא עלה על דעתו שבן זמן צריך ריבוי בפסוק כדי להזיר את זה המצרים, ברור? אלא דעת חכמים שאומרים שצריך ריבוי, אז הוא אומר, אני לא מבין אתכם, אם אתם מבינים שצריך ריבוי, זאת אומרת שזה הכל מצד הטובות שלך של עם ישראל, וצריך לרבות שהטובה הזאת היא גם טובה לעתיד לבוא, אז אני לא מבין, כי היא לא תהיה טובה לעתיד לבוא, היא לא תחשב כלום. אז הם אומרים לו, היא תהיה טובה בתור תפל, אבל שיטת בן זומה הרבה יותר משמעותית, ששיטת בן זומה שלעולם לזכור יציאת מצרים, כי ההתחלה היא הסיבה המסובבת, אז יש שם בני הקדמה, הסיבה המסובב. אז לכן אומר המהר"ל שאל הכוס כל שאלת הרשב"א בתשובתו שבעצם אין הכוונה ליבא דבן זומא שיכול להיות דבר כזה שמשהו יתבטא לעתיד לבוא, ובעצם כשאנחנו מסיימים את השיח הראשון פה בפרק המחלוקת הזאת בין חכמים לבן זומא, מהר"ל לגמרי לגמרי נאמן להסברה עד עכשיו ששום דבר לא בטל ולא זומא. אבל פה קורה איזושהי תהפוכה מאוד גדולה, המהר"ל עובר נושא חנידה. ונושא חנידה אז מובא דעת רבי יוסף, שמצוות בטלות לעתיד לבוא. הנה שיטה מפורשת באמוראים, שכן יהיה שינוי לעתיד לבוא. אומר הרשב"א,
לא באמת,
כן, לא לעתיד לבוא, בעולם הנשמות, בסדר, בעולם העליון, ברור שכשיחזרו לארץ אחר כך, בתוך המציאות שלנו, ועדיין, פתאום לא בטל שום דבר. כך שיטת הרשב"א, לכאורה היו מצפים לאור הפרקים הקודמים, ולאור שמרתי את הפרק, שהוא יצדד ברשב"א. ויחזק אותו במחלוקתו עם היערית ונגדו במסר נידה, ועצות אותו נגדו, שיחזק אותו ויתמוך בו, אבל פה המהר"ל משנה לגמרי את הקונספט. הוא מסביר שהגמרא כפשוטה, שמצוות בהתנדות לעתיד לבוא, כוונת שאדם מתעורר מן והוא חוזר לתוך המציאות, והוא יכול ללכת עם הבגד ולראות שהוא כלאיים, כי אין מצוות כלאיים לעתיד לבוא, הוא יקח, כל מה שהוא יתהפך פה לסגורו של המערב. הוא צריך להבין, עד לכך שמדלג שנייה לסוף הפרק, הוא אומר, הסוף של הפרק, מעתה יתבהר, זה יוצא את זה בקושה מחד לפריטת המוסד ימי מהיצא, מעתה יתבהר, מה שאמר מצוות בטלות הוא לזמן התחייה. ומכל מקום, אין לו מה חלילה סתורה תבצן. אבל כן, הם לא יהיו מצוות בטלות. מצוות בטלות לא יהיו בסגנון הזה. ואז הוא מביא ראייה לזה. הוא אומר, תסתכל בסוף משהו מדבר, שכתוב שלא תסתוב לחלה ומתה למטרה, אז אמרו חזר בשנוכלים כמה ראיות שהוא לדור באי הארץ בלבד. הנה, יש מצוות בטלות, בטח, זה לא חידוש בכלל. עוד שאנחנו עושים בחור, אבל רגע רק להמשיך את זה, ואז שהוא הגיע לפרק המשלמים ג' ושם הוא לכאורה עובר לביטול המועדים. אז השאלה היא הפוכה לגמרי. זאת אומרת, הייתי מצפה שכשבאים לסוגיית ביטול המועדים, כפי שנזכרת במדרש במשלי, אז השאלה תהיה, איך יכול להיות שמועדים בטלים? ובאמת הוא מביא שפרשים, זה הרשב"א בעצמו גם. הוא מתחיל לתת מוגים ומביא שפרשים, ובצד ימין למטה, שכל המועדים בטלים בטלים מביא את זה רק שמת. הרשב"א לא מסיר את זה רק שמת, זה המערה ברשב"א, אבל לא חושב, זה כוונת הרשב"א, שמה שהמועדים בטלים בטלים, זה כוונת איזושהי תאונה חיצונית, אין לנו הלכה. כן, אז לא בגלל שהקדוש ברוך הוא חלילה, שום דבר לא מתבטל, זאת אומרת, הרשב"א לכאורה נאמן לשיטתו כל הזמן, שום דבר לא משתנה במציאות בכלל בכלל. אבל המהר"ל אחרי התהפוכה הזאת שעברה בפרק נ"ג, אז מה מבחינתו קורה בתחילת פרק נ"ג, איך הוא מתייחס לזה? הוא אומר ככה, אבל הפירוש הוא, חולק על הרשב"א, הוא אומר, הפירוש הוא כמשמעו, מצוות את זה לעתיד. אז מה קשה במדרש, למה הביא את פרק נ"ג? השאלה היא הפוכה, למה פורים יום כיפור לא בצל? בסדר? זאת אומרת, הגישה של המהר"ל למדרש הזה עכשיו התהפכה עלינו לגמרי. זה צריך לתת לחזור לאמצע של שהמהר"ל שהתחיל את פרק נ"ב נאמן לשיטתו, ששום דבר לא בטל, והכל עומד על מקומו, והסביר הרבה אריכות ופרקים קודמים למה לא יכולה לזוז תורה מקומה, הוא תוך כדי פרק נ"ב תחילה שיטתו, או לכאורה התחיל לחשוף אותה, ובאר שהוא עדיין מצד הסגנון המצוות הולכות ומשתנות, ומצוות ודאי בטלות, וודאי מועדים בטלים, זה פשוט, ורב, השאלה זה עכשיו, מה לא בטל, איך יכול להיות שאם הסיבה משתנה, יש דברים שלא בטלו, עד כדי כך זה קרה. אז אולי הוא קצת חשף את שיטתו באמצע פרק נ"ב. באמצע פרק נ"ב, אחרי שהוא העריך להסביר את הגמרות שלא פרש בה, אז הוא נכנס לאיזה משהו לא מחויב אליו, הוא הביא מדרש קהלת, מותר האדם מן הבמה העין, רבו אברהם, אחד אמר עשה לו קבורה, ואחד אמר עשה לו תכריכים. קצת הזכרנו את זה בפרק י"ג, סביב סוגיית הלבושים, שיוצאת מהזוהר הקדוש, שכל התורה זה לבושים. אז פה זה קצת מתבהר יותר באריכות, אומר המהר"ל, יש שני צדדים שהם מעלה באדם. צד אחד מתברר בעובדה שקוברים את האדם, צד שני מתברר באדם, במעלה השנייה, בזה שעשינו תכריכים בזמן קבורתו. מה זה שני הצדדים הללו? לכאורה זה שני הצדדים שהתבהרו ביחס לפרק נ' לפרק נ' א', בין מ"ט לנ' כפי שהתבהרו נ' א', של החומר והצורה. שהמחלוקת בין החכמים אומר המהר"ל, שמי שדבר על הקבורה עובר על הגוף. הגוף לא מקבל היעדר. ומי שמדבר על תכריכים, אז הוא מדבר על כבוד האדם וצלמו אלוהית. זה אז הסברנו, אתם זוכרים, שלבוש נועד בעצם לחשוף את הנקודה הפנימית שבאדם. כשאדם פוגש נשמה בתוך גוף, הוא רואה את הגוף ומתרגש בגוף. רק הסתר גוף עוזר לו לחשוף בצד הפנימי שיש מחלה גוף. לכן, אם אדם יבוא, לא יודע, יבוא בן אדם ידבר איתו כשהוא ערום, אז הוא לא יכול לדבר איתו בכלל, כאילו, לא אפשר לצורך בכלל בן אדם, זה לא מתחיל. עשו גם בצד הדדים הגופניים שבו. רק כשיש הסתר גוף, אז אפשר להתחיל לחשוף את הצד הנשמתי הפנימי שמאחוריו, זה מה שאמרנו קורא פה כבוד האדם וצלמו האלוהי. אז זה בעצם בביאור הזה, שהמהר"ל רוצה להסביר איך מתוך שני הצדדים הללו, גם מתוך הצד הגופני החובר יותר, גם מתוך הצד הצורתי, אז המציאות יכולה לשמר את עצמה, ולכן האדם, גם כשהוא מת, הוא יכול לבטל מן המצוות, כמו שאמר רבי יוסף, הוא עדיין נקבר עם תכריכים, הוא עדיין נקבר. שני הדברים הללו מעידים על שני הדברים שממשיכים מהאדם. ולכן אומר המהר"ל, אנחנו כבר בפרק נ"א, איך היחס עובד בין שני הפרקים. כל מגמת ההשפעה הגדולה של תורה למציאות זה כיחס של צורה לחומר. אמרנו בפרק נ"א, זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כצורה לצורה את מתווה התורה, ואז מצורת הקדוש ברוך הוא אין שינוי בתורה, מצורת האדם חלילה תחול שינוי בתורה, אלא הקדוש ברוך הוא נשאר כל הזמן הצורה של הדבר הזה, והאדם או המציאות קיבלה את התורה כחומר, ואז התורה היא פועלת מהצורה לחומר, ולא עברה מצורה א' לצורה ב'. שכך שאם המהר"ל פרק נ"א, אם התורה הייתה עוברת מצורה לצורה, זאת שהיא עצומה, אז יש שינוי בתורה, מצד שהיא תפלה עכשיו למציאות התפלה של העולם הזה. אבל אם אנחנו מבינים עכשיו שכל המציאות הזאת היא רק החומר המקבל, אז עכשיו הצורה היא נשארת, והצורה היא היוצרת, ומצד הצורה העליונה אין שום שינוי בתורה, אמר המהר"ל, אבל החומר יכול ללכת ולהתקדם. אז אומר המהר"ל עכשיו צריך להסביר על פי המדרש הזה את היחס לשינוי המצוות, בסדר? לכן צריך להסביר את זה עוד פעם מחדש, כי פרק נ"ב הוא בעצם עושה לנו איזשהו ריסטארט כזה, והבנה מחודשת שאנחנו עסוקים עכשיו כן בשינוי מסוים. מהו השינוי? שמצוות כן בטלות, רק סגנונה משתנה. זאת אומרת, הצד הצורתי נשמר בוודאי. לכן צריך תכריכין, האדם הזה שנקבר לא נפגע כלום מצד נשמתו וצורתו הפנימית. וגם הצורה החיצונית של האדם. הגוף, אומר המהר"ל פה, הוא עיקר האדם, מבחינה הזאת. והמציאות התחתונה, החומרית, היא גם תישאר. אלא שיחול בשינוי מסוים. יש שינוי בחומר, ואז מכיוון שכל מגמתה של תורה זה להשפיע מהצורה העליונה אל החומר, אם השתנה החומר, השתנה סגנון ההשפעה. תורה כמגמה של תורה, כיסוד, כאידאה, ודאי נזלת מסוימה. זה מישהו אמר, ואני אומר לקראת הסוף. התורה חס וחלילה שכן בטלה, אבל מצוות בטלות. מה זה בתורה למצוות? אז אם אתם זוכרים, הרחנו בזה בפרקים בהתחלה, פרק י"ד למשל, זה הביא את הגמרא הקוסם בסוטה, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה כן. מה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. אנחנו נביא שם את הגמרא של נר מצווה ותורה אור, בתחילת פרק י"ד. שם הוא דיבר על היחס בין מצווה לתורה, והסביר שתורה זה מגן לעולם. תורה זה אור לא משתנה. מצווה מגינה לפי שעה. מה הכוונה אנחנו מגינים עכשיו מצווה מגינה לפי שעה? שמצווה זה דבר שהוא שייך למציאות התחתונה. הוא אמר שם בהמשך הפרק, אצלי זה יוצא בעמוד ממזיין, אני לא יודע מה זה כל אחד מהדורה שלו, אבל באמצע הפרק הוא היה בפרק קצר. באמצע הפרק הוא הסביר איך זה נראה כמו נר. אז הוא אמר, המצווה תיקרא נר, כי נר האור שלו נתלה בגוף השמן והפתילה. לכן אינו אור גמור. וכן המצווה נתלה במעשה האדם, שעשה על ידי גופו. אין המצווה דבר נבדל לגמרי. אבל התורה אינה נתלית בגוף, הוא שכל נבדל בלבד. לכן תקרא התורה אור. אנחנו נסביר פה עוד בעריכות אחר כך. זאת אומרת, הבדל מהותי מתברר לנו עכשיו פרק נ"ב בין תורה לבין מצוות. תורה זה הידי העליונה כפי שמביאה לנו על ידי הצורה העליונה. היא לא משתנה כלום. אבל האמצעים, הסגנון שנועד להחיות ולרומם את הצד החומרי, להחיות ולרומם את הצד של המציאות של העולם הזה, זה ילך להשתנה בסגנון, עוד ולשונו, לא יהיו בסגנון זה, בגלל שבגוף יחול שינוי, בגלל שבחומר העולם יחול שינוי. ולכן אומר המהר"ל, התורה היא לא זזה ממקומה, אבל המצווה יכולה להיות זמנית, וזה הרי יש לו פרשת הנחלות. איך יכול להיות מצווה שנודעה רק לדור במדבר? לא בגלל שתורה משתנה חלילה, אלא בגלל שהמצווה המביאה לנו את אור התורה, התורה הזאת התחתונה, היא נכונה לדור מסוים, לא לדור אחר. וזה אם עכשיו נחזור לשלמה המלך. שלמה המלך אמר, אני רוצה לעשות שינוי במצוות. כתוב לו הרבה לא נשים. זעק, המהר"ל פרק נ"ט, זעקה נשיאות, הדיחה את שלמה ממעמדו, כי הוא שינה במצוות. אבל גישתו של שלמה המלך נכונה עקרונית. שלמה לא רצה חלילה לגעת בתורה. שלמה רצה לשנות במצווה. צדק שלו, אולי הקדים את זמנו, אולי זה כל המציאות קפצה עליו, אבל הידיעה העקרונית של שלמה מתברר, היא הייתה נכונה, וגם מצוות בטלות לצד דבר אומר המהר"ל, הוא לא הולך לשיטת הרשב"א, שכל הזמן מחזיק באותה עמדה, ששום דבר לא ישתנה. שיטת המהר"ל לחלק בין האור של התורה לנר של המצווה, שזה שייך לתוך המציאות התחתונה, וזה משתייר כהערה מהעולם העליון.
למה זה קשור לשלמה? שלמה לא עושה את זה מתוך
מה שאתה עושה אני שכן, זה כל היו של העתיד, לא? והמרד יש עכשיו שהיו של האיתן קפצה עליו, כי הוא כבר רצה להביא את העתיד, והיו של האיתן אומרת, עוד לא הגיע העתיד, עוד לא עושה מה זה לא יכול להיות.
אבל יש לך שלמה שינה, כאילו לא רק את המצווה שיש בטל, הוא אמר לי שאת המחשבה לו, את הקריאה של קרום את התורה, אני צריך לקרוא לך את
זה. יכול להיות שיש פה גם באמת הקדמה של המציאות, ובתוך זה גם זה לא נקרא נכון בתורה, אבל לעתיד לבוא התורה תואר באור כזה, שיבין לנו איך לקרוא את זה נכון, אני רוצה פרק י"ג נדמה לי להגיד את זה, שהוא ממשיך, אז בסוף נגיד, כן, שהמלאכים עדיין רואים איך אנחנו יושבים לומדים תורה גם לעתיד לבוא, הכל טמון בתוך התורה, אבל גם פה בסוף הפרק, התורה כוללת סדר כל המציאות, גם בתורה נאמר סדר המציאות של זמן התחייה, רק אנחנו עדיין לא יודעים לחשוף את זה, עדיין לא יודעים לקרוא את זה בתוך התורה. ולכן בתורה אנחנו קוראים במצוות ככה, אבל לדעתי לבוא לקראת אחרת. אז פעמים במובן הזה אנשים מקדים את הקריאה הלא נכונה בתורה. רק הערה נדמה לי שהמערב חולק על הרמח"ל. כי הערה לא קשורה רק ליסוד, כי המערב מדגיש שהגוף הוא עיקר האדם והגוף לא מקבל היעדר מכל וכל. הרמח"ל בספריו משמע שהגוף משתנה לחלוטין. הגוף נרקב לגמרי, ולעתיד לבוא בתחייה זה יהיה גוף חי לגמרי. ככה אולי עכשיו זה חסן, זה עצמו נכון. פה במערב...
לא לגוף.
לעיקרון
הזה של האדם יש גוף,
כי
האדם
הוא
לא רק
נשמע,
האדם יש גוף.
יכול להיות, אתה רוצה להחבר ביניהם, אני לא יודע, לי נראה
שהוא
עובד יותר.
אבל הוא
עיקר האדם, ברור שאתה משתמש עליו. כן, ברור. עיקר האדם במובן הזה, זאת אומרת, הגוף הזה הוא חלק עיקרי, הוא לא יכול להשתנות.
לא רק עיקרי, הוא העיקר, והדגש שלו, לא רק...
מגמת התורה, התורה, ההשפעה היא כדי להחיות את המחיאות התורה.
העיקר בגוף הוא
זה, שאדם
הוא מחבר את השמיים ואת הארץ, הוא לא רק המשלתי.
נכון. זאת אומרת, תורה יורדת לאחריות המציאות התחתונה, ואם המציאות התחתונה מתחלפת, אז זה לא מחד המציאות התחתונה.
אבל מה שאני מרגיש לנו אחרי זה,
שתנות החומר. חומר מתקדם, אבל זה אותו חומר. בסדר? אני חושב, הרמח"ל מאוד מודגש שזה לא חומר, החומר הוא נרקב, נגמר, מחיית אדם הראשון, נגמר הסיפור הזה, אי אפשר לעשות את החומר יותר. אני לא יודע, נראה לי שאתה מראה פה מתחגן עם רומת אחרת. לגבי
הלבוש, לגבי המחסת הגוף, למה תחליפים את המדע
כאילו... זה אמרנו קודם, שאם אתה נפגש עם גוף, אתה לא יכול לעשות בנקודה פנימית שלו. כמה זה קצת פרק ג' בלבושים של התורה והזוהר הקדוש. כשדווקא כשיש כיסוי לגוף חיצוני, אפשר לזכור שיש נקודה פנימית. אם יבוא אדם ערום ידבר איתך, אז אתה... לא תוכל
לעשות.
הלבוש מכסה את הגוף, וכתם מזה דווקא הלבוש הוא חושף את ההערה הזאת. לכן בהמה, מה יש בהמה? בא מה? זאת אומרת, אני רואה בהמה, זהו, מה יש לי לחפש? מה, אני רואה את ה... זה לא נראה לאחד מזל כבר בהמה ערומה. אני לא מחפש את דבר עמוק, לראות בן אדם ערום זה מזעזע. זה כאילו להפוך את האדם ל...
למה נגיד
כן, זהו, לא, אני חושב שזה עיקרון אחר במערל שקשור באמת להקדמה בנצח, שהוא רואה קשר ישיר בין גבורות לנצח, והוא רואה קשר ישיר בין סיבר וסיבר. נראה לי שכוונתו, אבל זה קשור למה שאומרים פה, שעקרונות היסוד במציאות לא משתנים. כמו שהוא לא רוצה לראות את ביטול הגוף ולהגיד, טוב, הגוף נגמר, מתחיל משהו חדש, אני אומר שזה לא רוצה לגמרון, הוא רואה שתחילת האומה, כמה מבין בן זומה, שכל יציאה מצרים זה תחילת האומה הישראלית, וזה לא יכול להתחלף, זה לא יכול להשתנות, זה חייב להישאר כבסיס. זה הסיבה שגורמת לכל מסיבר. לכן רואים במערה, אני חושב שזה קו ישיר במערה, שהוא רואה כל הזמן יש התעלות של המציאות, התעלות של המציאות, אבל לא החלוקה של המציאות.
זה כאילו ממש הדגש כזה שזה לא שווה. מכאן למעלת הניסים ברור שנהיית את הגאולה האחרונה, היא הרבה יותר מצד זה באמת לא יהיה לחלק של המציאות. מצד זה שהיא התחלה אל היציאה הזאת, זה בוודאי יהיה לחלק.
ולכן המערב לומד את הגמרא שמה שבן זומה הוא לא דורש ריבוי, לא צריך ריבוי, לא יודע צריך ריבוי, הריבוי זה הצד הטובות, זה משהו אחר.
לא, אני חושב נצח הרב היום, יש פעמים ש... אני אומר לו, שיטתו זה שהמציאות משתנה לגמרי ויש עולם חדש וזה...
אז נראה לי עכשיו להגיד לך, לא יודע, אבל אמרנו, עולם המציאות מתעלה. זה מתרומם. כן, זאת אומרת, ההערות הרוחניות לעתיד לבוא יהיו כל כך גדולות, מה שקוראים לך להזכיר על העתיד לבוא, שההערות הרוחניות יהיו כל כך גדולות, שההערות הרוחניות הקודמות כאילו מתבטאות לחלוטין. אבל זה אותו חומר, אותו גוף מקבל אותה. זה לא שזה עולם אחר, זאת אומרת, זה לא אנחנו, זה ההן. אנחנו עצמנו נתעלה, נתרומם, אותה מציאות חומרית אפילו, אותה תכונה, אותו הארץ, אותה אדמה, הכל ילך ויתעלה. ולכן אמרנו קודם, נחזור על זה שוב, שבתחילת פרק נ"ג בעצם שאלת המערב היא הפוכה משאלת הרשב"א או משאלת הלומדים בפשטם את הדברים. שבדרך כלל אפשר ניגש למדרש הזה במשלי, אתה אומר, איך יכול להיות שמועדים יתבטלו לעתיד לבוא? שאלת המערב הפוכה, המערב לא ברור, מתבטלו לעתיד לבוא, שאלת הפוכה, איך פורים וכיפור לא יודעים לעתיד לבוא? האם יכול להיות שנשאר כאלה נמוכים, שהסגנון לא ישתנה ועדיין הערות רוחניות נמוכות, כמו שיש לנו פה בעולם הזה של פורים וכיפור? ישמרו איתנו לעתיד לבוא, והמערב יוצא לו שכל כך התהפך לנו התובנה עכשיו ביחס למצוות, שזה דבר מוזר, לא שמצוות מועדים בטלים, אלא שפורים ופורים לא בטלים. כך מתחיל המערב את הפרק, ומתוך זה הוא בא לחדש לנו חידוש גדול, פורים ויום כיפורים זה הערות משער החמישים. זה הערות עליונות לגמרי. אם אתם זוכרים, בפעם שבוע שעבר, בפרק נון, כשדיבר על המתנות, הוא אמר, יש תשע מתנות. אבל המתנה עשירית לא קיבלו. עכשיו אומר המהר"ל, סעיף המתנה עשירית קיבלנו, יום כיפור. יום כיפור זה היום העשירי, בעשור לחודש. למה בעשור לחודש? כי יש לנו משהו קטן שהופיע לנו בעולם העליון, כשלמדתי פרק נון, אמרתי טוב, עד כאן, זה לא מקבלים שום דבר מהשער העליון ההוא, מהמדרגה העשירית, משער 50 קראנו לזה, הנה אומר המהר"ל, האמת היא שזווית ירד כבר לתוך העולם שלנו, מה שהוא עולם התחייה. וכן הוא לומד בפורים, בספר אורך חדש, הוא מעריך הרבה מאוד בפורים לדון, סביב ההערה הגדולה של פורים בשער 50, מדרגה שירדה בכל זאת למציאות התחתונה שלנו. כך אומר פה מהר"ל, שני המועדים הללו הם בעולם אחר, ממדרגה עליונה, לא מדרגה שייכת לטבע. הוא קורא לזה פה, פתח השם יתברך, בסוף העמוד בסמך א', פתח השם יתברך שער העליון. זה אותו שער שהיה סגור. השער הסירי, שלא קיבלנו ממנו שום מתנה, שכל המציאות שלנו בעולם הזה מתחיה בלעדיו, אומר המהר"ל, פתח השם יתברך את השער העליון להזיל לנו שני אירועים מיוחדים, שאלה המועדים הם ממין עולם הבא ודוגמתו, ולכן הם לא צריכים להתבטל. זה החידוש הגדול במהר"ל, לא שהמועדים בטלים, אלא שהם לא בטלים, ומתברר שכבר בעולם הזה יש איזושהי רמיזה מתוך העולם העליון, ולכן שני המועדים הללו הם שווים, שווים בנקודה הזאת, שיש בהם חיות היא מעבר למיטה.
בסופו של פרק מערכת ב', כלומר כל המועדים קשורים לחומר, ויום כיפור ופורים קשורים לצורה, ומעלת התורה
הם מעבר לסגנון המצוותי שמתקבע לפי העולם התחתון, הם פשוט שומרים על האידאה העליונה התורתית שלהם בלי לגעת בו תחתון. לכן זה נקרא שער העליון. שער העליון הכוונה אין לאדם נגיעה. אין לאדם נגיעה בו, זה לא שייך לצדדים, זה לא שייך לצדדים זמניים, זה הערה עליונה ממקור עליון. לכן המהר"ל חוזר הזה, שזה, הוא חוזר פה, הוא רומז את מה שאמר פרק נ"ב, שזה תחיית המתים. אנחנו קודם אומר, חזר להם החיים, תחייה שאחר שהגיעו למיטה. זה מה שהפרק נ"ב. בפרק נ"ב כל השיח היה, אני עכשיו קברתי את המת, המת הזה יתחיה, מה יקרה כשהוא יתחיה אחרי המוות? כשהוא יתחיה אחרי המוות, מצוות בטלות. למה? כי זה כבר עולם אחר. אומר המהר"ל, פה, כבר בתוך העולם הזה, יש חיים שאחרי המוות. שיום הכיפורים היה צריך אדם למות, והנה הוא חי. ובפורים היו צריכים למות והנה הם חיים. איך יכול להיות שהם חיים יצאו למות? כי הייתה תחיית המתים. תחיית המתים זה הכוונה, זה חזיק מתוך אותו עולם עליון שבו מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז איך יכול להיות שיש לנו מצוות בתוך מצוות כזאת של תחיית המתים? כי זה מצוות נושא חזר למות בכלל. אז זה הערה עצומה להבין קצת המהר"ל, מה זה הערת פורים, ושערה לעשות פורים קצת גם רומז לדבר הזה, שפורים זה כבר יושב חמצים את התחתונה שלה.
איפה רואים, אפשר לראות את זה במוחשים של כיפור מבורים, כאילו במהר"ל נשאלה את הצד השני, שחזרה להם החיים במובן כאילו הכי דווקא הכי לא יודע, נמוך, הכי גשמי. פורים, ויום כיפור מצד המחילה, זה כאילו משהו ב...
טוב, אני לא יודע, אולי מצד הנקודה הכי פשוטה, שבפורים וכיפור לא עושים את הגוף. לא חושבים לא בפשוטה. כל המציאות של העולם הזה, כל המצוות, זה להאיר את החומר התחתון, הנמוך, על ידי הסגנון המיוחד של המצוות, שחושפות אותו לעתיד לבוא. בפורים וכיפור, בכלל לא תראות את הדבר הזה. ביום כיפור אני עוזב את החומר לגמרי, החומר לא מטריד אותי כאילו זה, ובפורים אני עוזב את החומר לגמרי, אפילו משבש אותו לחלוטין, ואני נתלה לגמרי רק בצורה, בידיעת הצורה, כי ברור לי שהסגנון של העולם הזה, יש בו שמירה מיוחדת כזאת, שעכשיו הוא לא יכול להתבטל במקומו. אז לכן אנחנו יודעים, בפורים אנחנו רבה פורים, אנחנו חוגגים את פורים בצורה בלתי נתפסת יחסית לעולם הזה. זה לא סגנון נורמלי בכלל לחיות לחיות בעולם הזה, בגלל שאנחנו לא חיים בעולם הזה. ליום אחד אני לא בעולם הזה, אם אני לא בעולם הזה, אז מה אתה מטריד אותי בשלוש לעולם הזה? עכשיו אומר לי כל מיני דינים שאסור להשתכר, אסור לחיות ככה, אסור לחיות ככה. לא הבנת איפה אני נמצא ביום, אני לא בעולם הזה, אתה רק שאלה פשוט לא נכונות. המהר"ל קצת מסביר את הדבר הזה, והוא מדמה כיפור מיום כיפור במובן של יצר הרע. שעיר כידוע, המהר"ל פה אומר במקומות אחרים ששעיר בגימטריה זה היצר הרע. ואומר המהר"ל שביום כיפור באמת הצלחנו להתנקות לחלוטין מהשעיר. כשהשעיר נטל את כל העוונות, אז בעצם יש פה ניקוי מוחלט, כל העוונות הלכו, אנחנו נשארנו לבד עם ההערה הרוחנית. וכך גם בפורים, ברגע שנתן הקדוש ברוך הוא את כל מה ששלא שייך לנו ונתן על זה ועשיו הוא אמן, נאבד, המהר"ל מעריך בזה בדרוש של שבת תשובה. עכשיו הוא מסביר שבאופן מהותי האומה הישראלית לא צריכה הייתה להתלכלך בכל החטאים של העולם הזה, והסיבה היחידה שהיא מתלכלכת בגלל היצר הרע שזה שייך לעשיו, ומכיוון שעשיו הוא השעיר, הוא עכשיו לוקח את כל מה ששלו אליו, זאת אומרת יש פה ביום כיפור, ובפורים הערת עולם הבא מיוחדת של ניקיון והגדרה מה שייך למה מהותי ולא מה שייך באופן מיקרי, אז החטא שהוא מיקרי אלינו הוא לא שייך אלינו בכלל, זה מה שקורה בשליחת השעיר, זה מה שקורה בתליית המן דרגת המלכים, בעצם הם לוקחים לעצמם את כל הצדדים של העולם התחתון, אז יעקב, ישראל נשאר רק עם הצד העליון, וזה המדרגה שתהיה לעתיד לבוא כשנתעורר מן המיטה. לכן הוא מסיים בעולם התחייה, הוא סדר אחר. זה סדר כזה שהחומריות של העולם התחתון לא משפיעה עליו, ולכן כל אותם מסיבות שנועדו רק להעיר כרגע את האור, כפי שהוא אמר שם בפרק י' ד', יש קוצים, יש ברקנים, אפשר לטעות בדרך וכו'. כל הנרות הללו לא נצרכים, ובמקומם יש הערה עצומה של תורה, יש תורה אור, האור הוא גדול, האור הוא כבר, לא, שום דבר לא יכול כבר להסתיר לנו את האור הזה. את מדגיש המערה בסוף פרק י' ג', ותורה לא זזה ממקומה. ראה, ומית המדרש מימנית ברבה, ישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, כולה לעתיד לבוא, כתלמיד לפני רבו וברים מחדש כל פרשה ופרשה למה נכתבה, ומלכי השרת שלא יכולים להגיע למדרגה הזאת, לא יכולים להגיע למחוסתן, שואלים את המעורה להם. זאת אומרת, אומר המערה, חליל, השגת התורה לא בטל לעולם, ובתורה יש סדר הכל, ובתורה עצמה אנחנו נמצא את זה שהמצוות יכולות להתבטל, ובתורה עצמה אנחנו קובעים את ההדרכה איך לחיות לפי סדר עולם התחייה. לכן לעתיד הבא כשהוא מגלה לנו את תמי תורה, הכוונה יחשף כל העומק שבתורה. התורה הזאת היא לא תשתנה גם לעתיד לבוא. לכן המערה עכשיו מסיים בעצם את הבירור הזה, שפרקים את תנו נורא פלוסטי ממקומה, ביחס לתורה. כל מה שנראה עכשיו בפרקים, זה נכון לגמרי לגבי הרת תורה, שהיא מחיית העולם הזה, היא מביאה מעולם עליון, באותו מקום שבו אין לאדם נגיע בו בכלל בכלל, ומה שירד לעולם מהתורה, נכון, אומר, יש תשע מדרגות שכן ירדו לעולם, הראשית והתורה, זה רק התורה בסגנון המצוותי האמצעי שמתאים כרגע לאחרת המראה ולאחרת המציאות התחתונה בעולם הזה של החומרות הנמוכה. אבל השער האחרון הוא יתגלה רק לעתיד לבוא, זה יהיה הגילוי של טעמי תורה, וזרזיפים מזה ירדו לנו פעמיים בשנה פורים ביום כיפור, איך תורה שייכת גם לסדר המתחיל. אז זה שיטת המערה, אני חושב שפה פרק נ"ג, בעיקר השיטה הסתיימה, בין מ"ט לנ"ג, ביחס לתורה לעתיד לבוא.
הניגון של הפרק הזה מזכיר את הנקודה של גילוי נשמה של ישראל לא זכאי, ובסוף כן בכל זאת מצליחים להתגבר גם את כל הדברים. כאילו נשמע קשור לנקודת הסגולה.
זה לא ניגון רע, כי זה הניגון של פרק נ"ג, אבל שפה מתנות. כל פרק נ"ג ככה ניגון.
אני רוצה לדבר מצד ישראל, אבל לא מצד חדש לא. נשמע שיש פה כל מיני דברים שכאילו שזה ישראל, מה שתולכים להם לחטאים ומצליחים להתנתק מהגוף בזכות אותו שעה 50, וזה כאילו נשמע, לא יודע, הייתי אומר זה קשור לנקודה של נקודת סגולה ישראל, כאילו
כזה, כאילו. אבל דבר טוב שאתה אומר. כאילו המערה ניגן ככה, את פרק נ"ג ניגן ככה בתורה הזאת, שהכל מתנה, כי ישראל לא ראויים לתורה, מעולם לא היו ראויים לתורה. כל מה שתורה ניתנה, זה ניתנה מתנה, כאילו משה רבנו היה ראוי לתורה. מתחילה זה ככה, לא, ככה העולם ברור. התורה היא כל כך עליונה שלא יכולה לעשות להגיד סדר המציאות. אבל מצד שני גם אומר הניגן גם הפוך. שהתורה היא מחיית המציאות, זאת אומרת צריך להחיית המציאות, וזה רק ישראל יכולים לעשות את זה. ולכן אמרנו בסוף, מה היהוד, מה הוא חבר בשני הצדדים הללו, שאותה תורה עליונה תינתן לנו, תרומם אותנו, בתוך המדרגה האחורית שלנו, עד שאנחנו נצליח לנקות ולתאר את החומר, ואז אנחנו נגיע למדרגה הזאת שזה יהיה טבעי למציאות. אתה צודק, אבל הירידה של פורים וכיפור לעולם, בתוך החיים שלנו... בתוך החיים שלנו כרגע זה מדרגות שהן הרבה 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 מהמציאות. אנחנו לא מגיעים לפורים וכיפור כי אנחנו רואים לזה. ובסוף אתה עושה את כל הרואים שלך ועושה את זה לא שעבר זה יש. אז לעתיד לבוא כן יש שייכים לזה. אין נראה לזה. לעתיד לבוא אנחנו נשב ללמד את זה ונראה את זה בתורה, אני אשייכים לזה ממש ממש. אבל מתוך מה שאני אז למה הגיעו פרקים נ"ד ונ"ה? אפשר היה, אני חושב, לטעות ולהגיד ש...
פרק, נגיד, כל הנושא של ניצוח כזה, סתם נכנים, ניצוח לסחל, כדי שכן לעולם האנרגיה, שזה נראה שכן למדרגה הסירית, זאת אומרת, זה הכי גדולות בעולם הזה, לא כאילו כל התוררות של הרשע, המלחמה כנגד, לא משהו ששייך לתוך העולם הזה.
אבל אי אפשר לנצח אותו בתוך העולם הזה, בעולם הזה תמיד לנצח אותך. זה כמו שהחזד ראשי בגמרא בקידוש של יצר. זאת אומרת, אם השם עוזב אותך, בואו, אתה לא טוב, בסדר. אלא מה, השם לא יזן בידו, בסוף השם יבוא לעזור לך. אז אותו דבר, מתוך העולם הזה לעולם לא נצח אותם, זה נכון. אם נצחת אותם, זאת אומרת שאתה בא אליה, ואתה לא אומר. אז ביום כיפור שנצחנו אותם, וזרקנו אותם לזה, ובכיפור אם שנצחנו נצח אותם, ופשוט למערה זה לא מתאמצים את זה. אפשר היה עכשיו להבין, בטעות, אני לא יודע לזה אמרה להתכוון, שבפרקים נ"ד ונ"ה הוא הביא הרי בעריכות את הגמרא במכות, הוא רצה רק להגיד לנו, תראו, הנה, אפילו בתוך העולם הזה, תרי"ג מצוות זה רק אמצעי אחד, אפשר להגיע גם באמצעים אחרים. זאת אומרת, אחרי שהוא הסביר לנו בהלכות, שמצוות בטלות לעתיד לבוא, וזה רק מצד הסגנון מסוים, אבל אפשר גם לשנות את הדבר הזה, אז הוא אומר, אין תראה, כבר דוד המלך רמז לנו את זה שלא צריך את כל תרי"ג מצוות, אפשר ללכת עם י"א מצוות, ועם י"א עיקרים, והנה ישעיה, ומיכה, וחבקוק, כולם העמידו לנו עיקרים שמחליפים את המצוות. אבל אני לא הבאתי אתם, אבל בנתיב האמונה, בפרק ב' בנתיב האמונה, המהר"ל מעריך להסביר את הגמרא הזאת במכות, ושם הוא אומר, אני חושב יותר מפורט מאשר פה, שוודאי זה לא תחליף למצוות בשום צורה. ורק המצוות יכולות להביא את זה לדבקות גמור. הוא כתב פה, הוציא לדבקות כמה חגים, אחרי זה 10 שורות, הוא כתב, ודאי שאינו מי שעושה את י"א במדרגה ובמעלה, כמו מי שעושה תרי"ג מצוות שאין בוודאי הדבקות הגמור בו יתברך. מכל מקום, יש ואין, יודע לדברים, גם כן שלמות כללי דומה לתרי"ג מצוות. אז זה ודאי לא תחליף את הרמוז, לכן דבר שאמרה לא בא להגיד לנו עכשיו, תראו, באמת הנה כבר רמוז לנו על ידי אבותינו הקדושים, שבאמת לא צריך תרי"ג מצוות כדי להידבק בהשם. אלא נדמה שאמרה פה בוחר קצת לפעול דרך העיקרים, ולנסות להבין אם תרי"ג מצוות הם סגנון מסוים, הם אמצעים מסוימים, אז מה הייעוד של המצוות, לאן המצוות לוקחות אותנו. ולכן המערב השתמש במה שהשתמשו אבותינו, שלנסות לצמצם את המצוות בעזרת העיקרים, לעמוד על העיקר היסודי. זה דבר ידוע שככל שנכנסים יותר לשורש, אז מגלים את הצד האחדותי. זאת אומרת, תרי"ג מצוות זה התפרטות עצומה. קשה מאוד לזהות את החוט החורז ביניהם. אם תצליח לצמצם אותה לענפים ולגזע ולשורש אחד יסודי, אז תצליח לזהות יותר ויותר את מגמת המצוות. לכן נראה שהמהר"ל מביא את זה עכשיו, אחרי שהתברר לנו שהמצוות הן הופעה סגנונית מסוימת לדורות מסוימים כדי ללכת ולרומם את העולם התחתון, אז מה בעצם מרומם את העולם התחתון? מה הנקודה שמחברת בין העולם התחתון לבין העולם העליון? המערב חילק את זה לשני פרקים. מן הסתם לא במקרה, זאת מדורה שדוד זה מהלך אחד, וישעיה מיכה, שוב ישעיה וחבקוק, זה מהלך אחר. זה לא נראה לי חילוק טכני, כי זה היה הרוב, אלא חילוק מהותי. מה אומר דוד המלך? דוד המלך בוחר ב-11 פעולות, 11 יסודות, שדרכם האדם יכול להתדבק, שהם בעצם מצמצמים ומגדירים לנו את עיקר פעולת השלמות של האדם שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, דברי דוד המלך מתחלקים לשלוש: בין אדם לעצמו, בין אדם לזולתו, ובין המקום. כבר הערנו שזה שלושת היסודות של המהר"ל, שבהם רואה את כל הבריאה, כל ששת הצדדים במציאות, הוא בעצם רואה אותם כחלוקה של שלוש כאלה, שבין אדם לעצמו זה הצד המהותי, ובין אדם לחברו זה הצד הכמותי, ובין אדם לעצמו זה הצד האיכותי. אומרים שזה שיטת המהר"ל ביחס למספר 6 שעוטף את הנקודה השביעית בכלל, משהו גם בהקדמה פה בתפארת, גם בהקדמה לגבורות וכולי. אז אומר המהר"ל, דוד המלך צמצם את זה לי"א. למה לי"א? עד מספר 10 רשות התחתון, 11 זה מסתמן לנו את היציאה מהעולם התחתון וחיבור לנבדלות האלוהית. כי הערה מספר 11 הוא קשור מאוד ליוסף. יוסף הוא רואה 11 כוכביה, יוסף חי 110 שנים, יש לזה עוד סימנים, אז זה כנראה שיוסף שייך בכלל לכל הבירור הזה. מה? בתוך העולם הזה, בתוך העולם הזה. עדיין תקלים שהם בתוך העולם, המספר בין 7 ל-8, אולי בעולם משהו לא מתקדם. כן, אבל אני חושב במובן הזה 11 הכוונה זה חיבור לאלוהות. זה לרומם את המציאות לנקודת היסוד של נקודה ראשיתית שלה. כלומר, כך הוא נוקט כבר, הגמרא הזאת בסוכה שאומרת עד מספר 10 רשות תחתון. זאת אומרת, יש נקודת גבול שאי אפשר להגיע אליה בכלל בכלל. זרזיפים מהנקודה העשירית, אמרנו בפרק הקודם שלי יש לנו. אבל הנקודה 11 מסמלת, יצא מהעולם הזה, מדבק בו יתברך. זה מספר שהוא מנותק לחלוטין מכל ביטוי שאפשר יהיה להגיע אליו. מסמל אידאה, מסמל שורש, מסמל יסוד. ורמרד אני מחולק לשלוש. נקודה ראשונה. אני אמרתי כהערה, שאומרים שאצל יוסף, מספר אחת זה מופיע לפעמים. אז צריך לבחון למה יוסף שייך דווקא לנקודה הזאת. אז אומר המהר"ל, הפעולה הראשונה, הרבה פעולות מחולקות. הפעולה הראשונה זה פעולה שהיא האדם מול עצמו. הוא צריך לפעול בגוף, בעולה, הוא צריך לפעול בנפש, והוא צריך לפעול בדעת. נראה לי לברך פה את הדברים הללו, והוא חורז אותם שיש דבר רביעי שכולל את כל המציאות. זה גם לפי הרבה במהר"ל, שהחלוקה של השלוש אפשר גם לראות אותה כנקודה רביעית. אם אתם זוכרים בתחילת נצח, אז הוא אמר שבית המקדש הראשון חרב כנגד שלוש הדורות, בית המקדש השני חרב נגד משהו שכולל את כל הצדדים הללו, או גם במלכויות זה גישתו. יש שלוש, יש ארבע מלכויות, אז בעצם שלוש מלכויות, מלכות רביעית שהיא כוללת את שלושת הצדדים שהמלכויות שלפניה, אגב זה אותו דבר, גוף נפש ושכל, כך הוא הגדיר את המלכויות. נכון, נכון. המלכויות זה כנגד המלכויות, נכון. אז גם שם אפשר לראות את זה ככה, שיש במרכבה ארבעה צדדים, שזה שלוש ואחד. אז אומר המהר"ל, אדם קודם כל, בעצם מה אדם צריך לעשות, מה מטרת המצוות, מה התכלית שאתה מנסה להבין את יסוד המצוות, זה שהאדם יתקן את עצמו בכל צדדיו, ואחר כך שהוא יתקן את זולתו, או את הקשר שלו עם זולתו, יתקן את המציאות בכל צדדיו, גם הקרובים, וגם החברים, גם היחס הנכון לרעים וגם היחס לצדיקים, וגם כרגע של ארבעת הצדדים על המרכבה באמת, ואותו דבר ביחס להשם יתברך בכל כיוון שיהיה, שיהיה שלם עם השם יתברך. אני מדלג רגע על הפרטים, אני חושב שאני לראות את המהלך הכולל של שני הפרקים. אומר המהר"ל בעצם, יש 11 פעולות שיעזרו לך להבין ולצמצם את מגמת תרי"ג מצוות. זה מה שהעמיד דוד על 11. אבל פה מסיים המהר"ל הפרק, הוא עובר לפרק אחר. בפרק האחר מתברר שאפשר לצמצם עוד יותר את העקרונות, והפעם, למרות שבפרק נ"ד לדבר המהר"ל זה מאוד מהותי שדוד בחר במספר 11, כי המספר 11 מעיד עליך שבעצם כל הפעולות הללו יקחו אותך למקום שלא נמצא בך, בפרק נ"ה הדוגמאות הם דווקא דברים שכן נמצאים בי, כי ישעיה, כשהוא מעמיד אותם על שישה, אומר המהר"ל זה שישה איברים ראשיים, רגליים, פה ולב, ידיים, אוזניים ועיניים. אז זה ממש נמצא באדם. כן? שישה דברים, האדם הוא שלם בכל האיברים הראשיים האלה. אז עכשיו ישעיה והולך צעד הרבה יותר מדוד. בא ישעיה ואומר, ודע לך שהפעולות המצוותיות הללו, הן יכולות להופיע ממש דרך האדם. כשהאדם הוא שלם בכל איבריו, כשהוא תיקן את כל איבריו, כשהוא ניקה את כל איבר ואיבר כפי שמופיע פה, בהגדרות הפרטיות, אז הוא שייך לאותה מציאות מצוותית עליונה. אז זה כבר פעולות באיברים מצד הגוף של האדם. יותר מזה אולי בא מיכה ואומר, זה אפשר לצמצם את זה עוד ועוד, ממש לנפשו של האדם, למידות של האדם. מה השם דורש ממך? דין, חסד, רחמים, שלוש מידות, או ישעיהו אחרי זה מצמצם את זה לדין וחסד שהם יכולים לכלול את עצמו והרחמים כלול בהם, שהוא שילוב בין הדין וחסד, עד שבא חבקוק ואומר, זה הכל יסוד אחד, זה הדבקות. האמת שהמהר"ל מההתחלה דיבר על הדבקות. כי במשפט קודם שקראנו בתחילת נ"ד, הוא אמר, תרי"ג מצוות הם ודאי הדבקות הגמור בו יתברך. ואחר כך כשהוא בא למספר י"א, אז הוא אמר, י"א נבדל מהעולם הזה, על ידי מספר זה יוצא מהעולם הזה של טבעי, הוא מתדבק בו יתברך. זאת אומרת, ודאי שהמהר"ל, כל כוונתו לאורך כל הביאור פה, זה ללמד אותנו שענייניו של המצוות זה הדיבוק בו יתברך. כך הוא קרא גם על עברי האדם שישה, שכשכל האדם שלם בכל האיברים הראשיים, אז הוא ראוי אל הדיבוק הגמור בו יתברך, וכן הלאה, מילה דיבוק הולכת פה כל הזמן לאורך הפרקים, עד שזה מגיע לשיא. עצם האמונה, דבקות בו יתברך, שהוא מאמין, מתדבק בו. זאת אומרת, זאת אומרת המערה, מהם המצוות? אחרי הבירור הזה של פרקים נודק נגיעים, שמצוות באמת בטלות לעדינו. ומצוות הן הניסיון לחבר את העולם התחתון לעולם העליון, על פי הסיון המתאים לעולם התחתון. אני מנסה לברר מה היסוד, מה העיקרון העל של מצוות, תשובה, דבקות בשם יתברך. זה כל המגמה. להדביק את העליון בתחתון. כל התיבה של יתברך ניתנות לנו. על פי הסגנון המתאים לנו, זה כדי שעל כל אחד, על פי סגנונו, על פי זמנו, על פי יהודו, ידבק בבורא יתברך. נדמה לי שדוד והבאים אחריו, הם בעצם באים להראות איך הדבקות הזאת יכולה להתבצע על פי כל אחד מהצדדים. אמר על מה שיש שלושה צדדים, גוף, נפש ודעת, זה יכול להתבצע על פי הצדדים הגופניים, נדמה לי שזה יותר ישעיה, זה יכול להשמר שישה איברים בגוף, זה יכול להתבצע על פי הצדדים הנפשיים, נדמה לי שזה המידות של מיכה אחר כך, שלקח אותנו למידות, הצדדים הנפשיים, זה יכול להתבצע על פי הדעת, שזה כנראה פרק נ"ד, שזה אחד עשר הפעולות שאדם צריך להגיע להם בדעת, מצד כל הבחינות שקיימות בעולם.
הספר אבל הולך הפוך, הוא קדימה צד המתאים, כאילו לא היה הצד של הרמב"ן, ואחרי זה הגיע לצד הלא מתאים, הרמב"ן, כאילו ואז יש לי ואז יש לי שחרור פה, לא כל הספר?
כן, גם אם תת לי נולד ככה.
כן, לא, אבל אני בנה הפוך, כאילו, שהוא פה הקדים כאילו את הצד שהדבר גדול ונרומן ולא שייך לאדם, לצד ה...
כן, טוב, זה לא הוא, זה הגמרא במכות. כשאת אומר, האם הגמרא במכות, זה דרך את כל מיני אומרים. אז תראה, זה כבר שאתה אומר, על זה אתה למד פרקים מפת נמר. מפת יכול להיות משתת הרמב״ם, העולם הזה הוא עולם מצוין, התורה רק נועדה לתקן טוב, בא פרק נור, הרמב״ם, הכל מיותר, כן, בקשר לשם הדברים, והמערב פרק נור וחיבר אותם, כן.
אבל
ישעיה חוזר במידה לשתיים בעיקרון. כן, ישעיה רצה כנראה להגיד שצריך לדברים עליו, זאת אומרת, ישעיה בעצמו אמר, דע לך, זה יכול הוא גם מסכים מיכה שזה יכול להיות שאתם מסכים את הדעי הנפש. לכן נדמה לי שהמטרה המרכזית של המערה על פרקים נדל גיני בתוך המערכת הכללי של היחידה הזאת זה להדגיש עניינם של המצוות הדבקות בו יתברך. אני לא בטוח שהרמח"ל לא אומר את זה בתחילת הלימודים של מצוות השערים ובאישיות פשוטה מאוד 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 כל העומק הגדול הזה שמופיע כאן במערה. שהדבקות בו יתברך זה העניין. כל המטרה שירדו מצוות לעולם זה כדי להאיר לנו את הדרך ולעזור לנו להידבק בו. לפי זה לעתיד לבוא כשאנחנו נהיה דבקים בו ממש ממש ממש, אז המצוות יכולים להתבטל. הדבקות תהיה עצם חיינו, זה אולי חבקוק. עצם האמונה היא דבקות בו יתברך, ומי שחי בדבקות בו יתברך באמונה המוחלטת, אז יכול להיות שאתה תגלה שהתורה בראשון המצוות. כי בעצם לשם אנחנו שואפים, זאת אומרת אנחנו רוצים להתקדם עכשיו לעבר העתיד הגדול, ולהבין איך תורת חיית המציאות גם בעתיד הגדול, הדבקות פשוט תחול כחלק מהתורה. ולכן לאט לאט יצטמצמו להם המצוות או יתדחו להם המצוות וישאר רק הערת הדבקות המוחלטת הזאת. אז לכן בין בתוך הסדר של הפרקים זה הייתה עיקר המגמה של המערד פה בפרקים נ"ד נ"ה להביא לדבקות גמורה. בסוף הוא מתייחס ליחס בין דבקות גמורה לדבקות במה. הוא נקודד את כמה פעמים ממש בשבועות האחרונות פרק נ"ה. הוא אומר, אין דבר זה, האמונה, העניין חלקי, כי כל הדברים אשר אמרנו למעלה, על ידי אחד מהם יש לאדם דבקות בדבר במה. האמונה היא עצם הדבקות ולא נשאר לדבקות במה. ולכך העמידה לדחת היא האמונה. זאת אומרת, הבעיה שלנו שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא רק במה. אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא רק באופן חלקי. ולכן אנחנו חייבים את כל תרי"ג מצוות, כל שורש ושורש. חייב להתבטא בפרטים, ברגע שיהיה חסר משהו יותר מצוות, אי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא לגמרי. אז כפי שהמהר"ל אמר, יחד לשאלה של פרק נ"א של המינים, שהנה אין לנו כל מצוות היום, שכל מצווה טומנת בחובה גם ניצוץ מכלל המצוות כולם, אבל דבקות מוחלטת צריכה להופיע גם באופן הכמותי וגם באופן איכותי, רק דרך אגב מצוות במצוות שלנו. ולעתיד לבוא יכול להיות, או ודאי לפי המהר"ל, שמצוות יכולות להתבטל, כי הדבקות המוחלטת תלך ותופיע מעצם האמונה, מעצם תוכן החיים, ולא דרך הבירורים המעשיים, ולכן לא יצטרכו כל הזמן את האור יהיה כל כך גדול, שיצטרכו כל הזמן את הנרות, שיעירו לנו את הדרך. אז זה נראה לי עיקר שצריך לומר פה בהסברה הכללית. בתוך זה נשאר לנו פרק אחד. בסדר? בעזרת השם, שבוע הבא פרק מלווה, הוא ארוך, אבל חלק גדול ממנו, זה שיחת מוסר אמרנו פה הקודמת, על זה שאנחנו לא לומדים תורה כמו שצריך, לא בסדר הלימוד, לא בחזרות, כמו שזה חזרתך, לא בחזרות, לא בסדרי הלימוד. הוא ממש מדבר על זה.
אין
לא חפץ שיהיה קיום את תורתו, אין לא חוזר הלימודו. כן, אז יש פה למעל כמה הערות, וצריך גם להבין את הפלפול, כי המערב הרי כידוע שהתפתחו נגד הפלפול, אבל הוא עצמו אמר לנו בפרקים הקודמים, עם משה רבנו, בפרק נו, שהפלפול זה עיקר העניין של תורה, זה ניתן למשה רבנו, כל השאר נותנים לפלפול. אז זה גם, אבל נושא, בתוך הסקירת מוסר הוא מכניס עקרונות כנראה גם, זה לא, כנראה לא רק פתח סוגריים, סקירת מוסר זה לא סוגר נחזור לפרק, מן הסתם יש גם בתוכה הערות עקרוניות של המערב ביחס להבנה, אבל השאלה שתחרות את הנושא הזה זה תורה. אם תורה עצמה, לא מצוות, תורה עצמה היא נצחית, תורה עצמה היא מעולם עליון, איך יכול להיות שאנחנו והתורה לא מצליחים להתחבר? מה הנקודה שמפריעה לחיבור בינינו לבין אותה תורה עליונה שבאה מעולם עליון שנולדה אלינו, ובכל זאת מצד מסוים אנחנו לא מצליחים לדעת אותה, לא לומדים אותה, שוכחים אותה, תרחקים ממנה. המערב ניסה לברר לנו גם צד הידיעה, אבל גם בחד מוסר הוא בא להגיד, זה לא רק צד הידיעה, זה גם בעיות שלנו. הוא יגיד, יש עניין עקרוני, אי אפשר אחרת, עמקה ונחבר, אבל גם דעו לכם שאתם מאוד אשמים בסיטואציה הזו שנוצרה, גם המערב שהוא הרבה ביקורת על שיטת הלימוד שלנו, אז בעזרת השם, אז זה נעשה בנחת שבוע הבא, אבל לא כל כך ארוך, הוא גם נעים מאוד לקריאה, אז יהיה הזמן קצת להשאיר מצריך, זה נעשה שבוע הבא.
נשאר בשר, נשאר בשר, זה נעים לקריאה.